דף סמכבית עמוד בית, 11 שורות מלמטה, אנחנו חוזרים טיפה לנקודותיים. אמר רבא, אמר רבא, הנושא שעומד בפנינו, רובן ושימון, יש להם קרקע משותפת. אחד מהשותפים, לצורך העניין רובן, מחליט שהוא רוצה למכור את החלק שלו לצד ג' ללוי, יכול גם למכור לשימון. אמר רבא, אם הנוסח שמופיע בשטר פלגה דאית לי בערה, כוונתו למכור מהקרקע פלגה, פלגה בערה דאית לי ריבה. פירושו של דבר, שאם אדם אומר חצי בקרקע שיש לי, אז כוונתו לבוא ולמכור רק רבע מהקרקע, כי הרי מה שיש לו בקרקע וחצי, והוא מוכר חצי בקרקע. לפי הלשון הראשונה שהוא אמר פלגה דאית לי בערה, החצי שיש לי בקרקע אני מוכר, אז הוא רוצה למכור את כל חלקו, דהיינו חצי משטח הקרקע. אבל אם הוא בא ואומר שהוא רוצה למכור חצי ממה שיש לו בקרקע, אז פירושו של דבר שהוא מוכר רבע משטח הקרקע, כי הרי כל מה שיש לו וחצי. שואלת הגמרא, אמר לאביי, מה ישנהכי ומה ישנהכי? מסביר הרשב"א, מה כאב לו לאביי? כי היכה דפלגה דאית לי בערה, פלגה, חצי שיש לו בקרקע וחצי, הכנה מחצי שטר, חצי הכנה מפלגה בערה דאית לי, פלגה דאחי משמע, פלגה אני מוכר לך, במה? בהך ערה. אז למה אומר דאית לי? והדה מסיים דאית לי, המיידק אמר פלגה קאי, כלומר, איזה חצי דיברתי? החצי שיש לי. אבל אומר אביי, אין פה מקום לחלק בין הלשונות. אומרת הגמרא, שומע רבא את הדברים ואישתיק. רבא לא מגיב. אמר אביי, ענה סברי, מדי אישתיק קיבולי קבלה. כנראה שאם רבא שתק, אז הוא קיבל את הדברים, כמו שאמרתי, שאין הבדל בין הלשון הראשונה לשנייה, ולא היא. אומרת הגמרא, ליבא דאמת חזינא הנו שטרי דנפקא מבית מר, ראינו את השטרות שיוצאים מהבית דין של רבא, וכתיב בהוכי פלגה דאית לי בערה, פלגה, פלגה בערה דאית לי ריבה. מסביר הרשב"ם שנוסח השטר היה תחילת השטר וסוף השטר. בתחילת השטר היה כתוב פלגה דאית לי בערה פלגה, כלומר אותו שטר שהיה כתוב בראשו איך פלוני אמר לנו, הבו עדים שאני מוכר לפלוני פלגה. לצורך הדוגמה, רובן אמר, הרי מי מוכר ללוי חצי, דאית לי בערה, והיה מוכיח בסופו שפלגה היה. למה? שכתוב בסוף השטר, וקנה לוי מראובן חצי השדה בכך וכך ממון. ואותו שכתוב פה פלגה בערה דאית לי, היה מפרש בסוף השטר, שיקנה לזה הלוקח רביע השדה. אז כתוב כלור בשטרות שיוצאים מבית מדרשו של רבא, שכשהנוסח המובא בפנינו זה פלגה דאית לי בערה, דהיינו חצי, וכשהנוסח הוא פלגה בערה דאית לי, הנוסח זה רבע. ואמר רבא, מצר ערה דמיני פלגה, פירושו של דבר פלגה. למעשה הנוסח הנכון צריך להיות כפי שהגאות הבך מתקן, וכך כתוב שם בשטר, מצר ערה דמינה פליגה, פירושו של דבר פלגה. מצר ערה דמיני פסיקה, תשעה קבין. אנחנו כבר דיברנו לאור המשנה בדף י' כפי שמבואר במשנה, שכל דבר יש לו שם. חצר פחות מדלת אמות זה לא חצר. אותו דבר לגבי שדה, שדה שיש בה פחות מתשעה קבין, אין עליה תורת שדה. זה יכול להיות שטח אדמה, זה לא שדה. ולכן, כשאדם בא ומדבר ואומר כך, הוא תוחם ללקוח את הקרקע, והוא מפרש לו שבצד צפון זה עד הקרקע של לוי, בצד דרום עד הקרקע של יהודה, בצד מערב, דיברנו למטה, הקרקע של יששכר, למעלה, בקרקע למעלה, בצד המזרחי, הוא מדבר על השדה שלו. כל הצד המזרחי ממשיך על השדה שלו. ועל זה הוא כותב לו, המיצר הרביעי זה מיצר ערה, דמיני פליגה. המיצר זה הקרקע שממנה אנחנו חולקים. מזה אנחנו...
עד
איפה? אומרת הגמרא, פלגה, הכוונה היא חצי מהקרקע. עוד פעם. הצד הרביעי זה הצד שלו. הצד שלו, מה שאתה רצית לאל בשאלה. זוכר? זוכר? זאת אומרת, ופה הגמרא דנה בזה העניין. מה קורה, עוד פעם, הבן אדם תמיד כשהוא מסמל גבולות, הוא מסמל את ארבע גבולות השדה. במקרה הזה שלוש גבולות השדה הוא מונה לפי שדות של אחרים, והצד הרביעי הוא מדבר על הקרקע שלו, הקרקע שעכשיו הוא מוכר. זהו המיצר הרביעי, שממנו אני מוכר לך פלגה, פליגה, מזה אנחנו חולקים. אומרת הגמרא, מה זה נקרא חולקים? לוקחים את כל הקרקע שלו, וחצי מהקרקע הוא מכר לו. אבל אם הוא אומר לו במיצר הרביעי שהוא נותן לו פסיקה, שמזה אנחנו פוסקים, כוונתו למינימום המכונה שדה. מהו המינימום המכונה שדה? 9 קבין, דהיינו 3750 אמה, זהו השטח שהוא מכר לו ותו לו. אומרת, אז זה הגמרא, אמר לאביי, מה ישנה אחי ומה ישנה אחי? שואל אותו אביי, אני לא מבין. גם במקרה שהוא אומר, ביחס לפלגה בערה, דהיינו מיצר ערה דמיני פליגה, וגם במקרה של מיצר ערה דמיני פסיקה, צריך להיות שיהיה חצי, אישתיק. ורבא לא עונה לו. וכאן כבר נכנסים התלמידים. סבור מיני, הבינו התלמידים של אביי, אידי ואידי פלגה. למעשה הכוונה היא חצי, גם במקרה של פסיקה וגם במקרה של פליגה. אומרת הגמרא, האמת היא ולא היא, לא זו הייתה כוונת אביי. דאמר רבי ימר בן שלמי על ידידי מפר של ימיני דאביי, אני קיבלתי מאביי, בין מצר ערה דמיני פליגה או בין מצר ערה דמיני פסיקה, היא אמר לי אלין מצרנה פלגה, לא אמר לי אלין מצרנה 9 קבין. אנחנו מסבירים את הגמרא לפי הבנת הרשב"ם, על אף שיש כמה וכמה שיטות בראשונים. ופירוש הדברים הם כך. בא אביי ואומר, אנחנו מסתכלים האם יש ייתור לשון בדבריו או לא. אומר אביי, אין שום הבדל בין הלשון כשהוא אומר מיצר ערה דמיני פסיקה או מיצר ערה דמיני פליגה. אין שום הבדל. ואם הוא לא הוסיף שום משפט, אז אנחנו באים ואומרים שזה 9 קבין. אם הוא הוסיף אחרי שהוא סיים את הדברים, תחם לו את הארבע רוחות, ואומר אילו מיצריו, זה מיצר השדה, אף פירושו של דבר חצי, דהיינו, לפי הבנת הרשב"ם, זה הכל מתבטא ביתור לשון. איפה שהוא לא מייתר בלשונו, אז מכיוון שאנחנו לא יודעים לומר כמה הוא התכוון, אין לנו מושג. אז ממילא כשאנחנו לא יודעים, אנחנו לוקחים את המינימום האפשרי, והמינימום זה 9 קבין, כי פחות מזה הוא לא מכר לו שדה, והרשטר אומר שהוא מוכר לו שדה. אז אם הוא מוכר לו שדה, זה חייב להיות לכל הפחות 9 קבין. אם הוא תחם לו והוסיף משפט מיותר, הייתור לשון מלמד אותנו שכוונתו חצי. כך נוקט הרשב"ם, וזה לשונו. אומר הרשב"ם בשורה השלישית מהרחבות בשורות למעלה בסמך ג' עמוד א', מצר מזרח ערה דמיני פלגה, מצר מערב פלוני, וכן הולך וחושב כל המיצרים, כי הרשב"ם כל הזמן לשיטתו, שתמיד מדובר שהוא אמר לו גם צפון וגם דרום, גם מזרח וגם מערב. והיל כך, היי ואלין מצרן ייתור לשונו. בשביל מה הוא הוסיף את המשפט המיותר? הרי כבר תחם לנו את הארבע צדדים, אז בשביל מה צריך לומר ואלו מיצריו? ליפות כוחו, נקודה. ייתור לשון, ונראה בהמשך שזו שיטת הרשב"ם לכל הדרך, ייתור לשון בא ליפות כוחו. ממילא, ולכמן בשמתי נמי חזינן, ייתור לשון טובה ליפות כוחו, והכי כאמר אביי, מה ישנה אחי ומה ישנה אחי, הלא אין חילוק בין פלגה לפסקה, אלא זימני נמרינן בתרוויו פלגה, בין פליגה בין פסיקה, היכא דאמר ואלין מצרנה וזימנין 9 קבין, היכא דלא אמר ואלין מצרנה, נקודה. זוהי שיטת הרשב"ם שבפנינו. באיזה מקרה? אין לנו מקרה. לא, לפי רבא זה לא נוגע לאלין מצרנה. יש פה מחלוקת בין אביי לרבא. לפי רבא זה לא נוגע בכלל לאיתור לשון, לא היה לאיתור לשון. לפי רבה יש משמעות, יש אדם שמדבר על פליגה זה חצי, כשאדם מדבר על פסיקה זה מינימום האפשרי, דהיינו חתיכת שדה. בא הבא יש שיטה חדשה, אומר הבא אין שום הבדל בין הלשונות. חולק על רבה. אין שום הבדל. לפי רבה אין שום הבדל. השאלה אם היה איתור לשון או לא. בלי איתור לשון זה המינימום, עם איתור לשון זה חצי. 3,750 עמה, קצת פחות, פחות קצת מדונם. כמעט, טיפה פחות מדונם. זה שדה. זה שדה, צריך לזכור, שדה זה מקום שבו זורעים. כדי שאני אשקיע בזריעה ששווה לי להעמיד פה מחרשה, גדר, שומר וכו', זה המינימום בשביל לחשב שדה. זה לא ענה, זה משנה. זה המשנה לאל. אומרת עכשיו הגמרא, פשיטה. אמר יחלוק פלוני בנכסי, פלגה. על זה אין ויכוח. אדם שאומר שפלוני יחלוק בנכסי, פירושו של דבר שהוא רוצה לתת לו חצי מהנכסים. הרשב"ם בפנינו נוקט שהנידון הוא בן בשכיב מרע ובן באדם בריא שבא לחלק נכסיו על פיו. אנחנו רק יודעים שיש הבדל מהותי בין שכיב מרע לבין מקלק נכסיו, כי הרי שכיב מרע, דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, אדם בריא צריך לכתוב בשטר. יש חולקים, היד רמה אומר שמדובר פה רק בשכיב מרע, אבל אנחנו משתדלים מאוד להיות צמודים לרשב"ם, כי יש פה הרבה מאוד שיטות במפרשים. לפי הבנת הרשב"ם מדובר שוב בין בשכיב מרע בין במחלק נכסיו על פיו. אם בן אדם אומר יחלוק פלוני בנכסי, פירושו של דבר שהוא רוצה לתת לו חצי בנכסים. כמה הוא מקבל? פלגה. נכסו היא, ואז זה כולל מטלטלים. בסדר, זה כבר לא, לא, נכסו היא יוד אחד ושני יודים, תוספות למעלה, צד שמאל. פה איך שהוא רוצה, אם הוא כתב נכסי אז זה לא כולל מטלטלים, הוא כתב נכסו עם שני יודים כולל מטלטלים. המסר שלנו שכוונתו לתת חצי ממה שיש לו. איפה מתחיל הנידון שלנו? תנו חלק לפלוני בנכסי, מהי? השאלה שעומדת בפנינו, מה קורה אם הוא אומר תנו לפלוני חלק בנכסי? האם כוונתו חלק זה משהו? משהו, המינימום האפשרי, זהו נקרא חלק בנכסים, זה חלק. או חלק זה חצי. ואנחנו לא יודעים איך להכריע את השאלה שלנו. מה זה נקרא חלק? לא. אם הוא אמר יחלוק, אם הוא אמר יחלוק, אנחנו יודעים, חצי. מה זה נקרא, תנו חלק, כמה זה חלק? שמינית, ויכול להיות רבע, ויכול להיות שליש, ויכול להיות מינימום, ויכול להיות עד חצי. יפה, זה השאלה שלנו. אומר הרשב"ם, מי אמרינן היי חלק לשון חלוקה הוא ופלגה שקיל, או חלק הראוי ליתן כאמר. נו, מה זה חלק? ובדעת בית דין תלוי הדבר לשער בכמה הווה חלק ראוי ליתן. אז אנחנו צריכים את בית דין, שבית דין יעשו עומדן. מי הוא הבן אדם? בית דין יעשו עדויות. כשהוא אמר בעבור שייתן מתנה גדולה לבית הכנסת, הוא הציע 10 שקלים. אז אני יודע שאצלו מתנה גדולה זה 10 שקלים, אז אני שומע מה זה חלק. אם אצלו בעבור שייתן מתנה כלשהו נתן 1,000 שקל, אז זה אדם שכנראה נחס... אז אנחנו צריכים עומדן דעת. מה זה חלק? זה בית דין. כן, זה כבר בית דין ייקח את כל השיקולים שלו. זה לא זה לא שודה דדיינה, בדיוק. זה לא שודה דדיינה, אלא צריך את בית דין שיכנסו לעובי הקורה ויבררו מה זה בדעתו של אותו אדם, הרי אדם שריב מרע וכולי, זה מה שיתנו. לא, 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 שודה דדיינה זה משהו, לפי כולם, שודה דדיינה זה משהו אחר. שודה דדיינה זה בא להכריע בין שניים, זה שודה. פה זה לא הכרעה בין שניים, פה זה לא בגלל ביחס ליורשים, פה זה ביחס לאמירה. מה כוונת האומר? זה לא משנה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. שורה תחתונה, הספק שעומד בפנינו, האם אנחנו נותנים לו חצי מהנכסים, או שאנחנו עושים פה שומת בית דין כמה הוא מקבל. אומרת הגמרא, אמר רבינה בר כיסי, תשמע, בוא והוכיח לך את הדברים. זה תניה, יש לפנינו ברייתא, בברייתא מבואר האומר תנו חלק לפלוני בבור. אמנם יש כאלה שרוצים לומר בור הכוונה לבור יין, אבל כפי שהרשב"ם עובר כך פשוט מבואר בראשונים, הכוונה היא לבור מים. וכשאנחנו, כן, כי אנחנו, כשאנחנו מדברים על בור לסוגיה שלנו, מדובר על דברים ידועים, כולם יודעים מהו בור, ויש מידות מבוארות לבור. בור זה הרי לכאורה זה יכול להיות ללא גבול או כמות אדירה של מים. לא, מדובר על דבר ידוע. לצורך העניין בבור יש שני חביות של מים בהגדרה, יש שלוש חביות, שלוש גדרות, יש ארבע, נראה מיד. אז זה כתוב פה ככה, סומכוס אומר, כשאדם אומר תנו חלק לפלוני בבור, אין פחות מרביע. כמה אנחנו ניתן לו? ניתן לו רבע מהבור. למה רבע מהבור? אז יש פה כמה שיטות בראשונים. הרשב"ם לומד את הסוגיה כך, אנחנו אמרנו שבתוך בור יש כמות של שתי חביות, זהו בור. אנחנו פוסקים כדעת סומכוס, ככה נוקט הברייתא שלפנינו, וכך מביא הרשב"ם בשורה הראשונה מהשורות הרחבות. ומוקמינא ליה בגמרא אליבא דסומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקים. כי אנחנו יודעים שיש מחלוקת בין סומכוס לרבנן, מה עושים בממון המוטל בספק. לפי רבנן, המוציא מחברו עליו הראיה, פירושו של דבר שעכשיו זה שרוצה להוציא את ההבטחה שנתנו לו, הוא צריך להביא ראיה, ואם הוא לא יביא ראיה אז ניתן לו את השיעור המינימלי. שיעור המינימלי זה רביעית של מים. אם אנחנו אומרים מאידך שממון המוטל בספק חולקים כדעת סומכוס, אז מגיע לו חצי מהנידון. מכיוון שההתחייבות תנו חלק, כיוון שכתב פה תנו חלק, תנו חלק לפלוני בבור, סומכוס אומר, סומכוס שסובר שממון המוטל בספק חולקים, אין פחות מרביע. למה? כי הרי בעצם חלק זה המקסימום חצי, אז המקסימום שהוא הבטיח לו בבור זה חצי, ומכיוון שזה ממון המוטל בספק חולקים את המקסימום, אז אם המקסימום זה חצי, זה חצי מהחצי. דהיינו
המינימום זה משהו בין המשהו לחצי, חולקים, לכן ניתן לו טיפה יותר מחצי, לא פחות, טיפה יותר מרבע.
הגמרא אומרת אין פחות מרביע,
זאת אומרת רבע. ו לא, כי חצי זה בטוח שזה לא חצי, זה בטוח שלא, אז מה שטיפה מחצי
זה צודק, לא משנה, הוא אומר טוב,
לא, טיפה יותר מרבע,
הוא נותן לו רביע ומשהו,
כי המינימום זה היה משהו, המקסימום זה חצי?
שאנחנו לא יודעים להכריע מה הוא אמר.
בין משהו לחצי, לא.
אנחנו לא יודעים להכריע מה שהוא אמר. למה צריך לצדוב? מה? מה זה ממון המוטל בספק? יש פה כסף, לצורך העניין יש פה יורשים, או יש פה את הבעל הבית מול ההבטחה. כמה אני נותן לו מהממון? הממון היום שייך ליורשים, לצורך הדוגמה. למה לא? ודאי, יורש הוא מוחזק, יורש הוא קם באמת, הירושה אוטומטית עוברת לתפוסת הבית, היורש הוא המוחזק. יש לי ספק, כמה צריך לתת?
הוא אמר את זה פעם ספק, ולא פעם ספק. הוא אמר את זה כמה זה מרעד,
לא, לא משנה, לא משנה. בזמן שנולד הספק, זה לא משנה עכשיו מי הבעל הבית, אבל בזמן שנולד השאלה, יש בעל הבור, ויש את אלה שצריכים לקבל מהבור. מה הסיפור? איפה הבעיה? אנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים. גם כשהרשב"ם מסביר, הרשב"ם אומר בשורה השנייה מהרחבות, הילקח אין לו למקבל מתנה מן הבור פחות מרביע. זאת אומרת יש לו רביע, ובעיקרון שוב אנחנו חוזרים, יש ברייתא, אנחנו יש לנו שאלה, הברייתא זה מציאות, בברייתא מבואר מפורש האומר תנו חלק לפלוני בבור. זאת אומרת שבן אדם בא והתחייב, אמר לתת מתנה למישהו חלק מתוך הבור, ואנחנו רוצים לדעת מה זה חלק בבור. אין לנו יודעים. סומכוס אומר אין פחות מרביע. כמה נותנים לו? לא פחות מרבע. אנחנו מנסים רק להסביר את דברי סומכוס, למה סומכוס אומר שאין לו פחות מרביעה? כי סומכוס לשיטתו, כי ברמה העקרונית אנחנו מסופקים. מה כוונתו? השיעור המינימלי שנחשב בשם נתינה, שזה רביעית הלוג, זה המינימום שניתן, או עד חצי מהבור, כי הרי הוא אמר חלק, חלק זה לא יותר מחלוקה, ודאי שלא יותר מחצי. אז זה בין הרביעה לבין החצי. ומכיוון שאני מסופק, כמה צריך לתת לו? וסומכוס לשיטתו שסובר שממון המוטל בספק, כאשר יש לי נידון ממוני, ואיני יודע להכריע את הנידון, הרי אני עושה חצי שבדבר, אז בין הרביעית הלוג לחצי הבור, חצי מהכמות הזאת זה מה שהוא מקבל. כמובן. וכן, אותו רעיון אומרת הברייתא, לחבית, אם אדם בא ואומר, תנו חלק לפלוני בבור, כדי למלות חבית. חבית הכוונה היא למלות חבית לשתיית הבהמות, וזה היה שיעורים שהיו ידועים בזמן הגמרא. בבור נורמלי יש מקום לשתי חביות כדי להשקות את הצון. איני יודע לומר מה גודל חבית, אם זה 40 סאה או 100 סאה, זה שיעורים שנתונים לזמנם. אבל ידוע היה שכשאדם רוצה להשקות את הצון, אז הכמות המדוברת בבור זה כמות לשתי חביות. איני יודע להחליט מה הוא רצה. אני יודע דבר אחד, כל הנידון הוא חבית בבור, אז הנידון הוא מקסימום על חצי מהבור. אבל בתוך זה הוא רצה חלק, דהיינו חצי מהחבית. חצי, אז אני לוקח מהמינימום עד החצי, זאת אומרת אני כבר נמצא ברבע הבור. ומכיוון שממון המוטל בספק חולקים, אז המקסימום המדובר זה שמינית, ולכן אין פחות משמינית. הלכה למשה מסיני. מה פרוש, מה השאלה? או שלא הבנתי טוב. נו, כי זה השפה המדוברת, ככה היו מדברים. כמו כן, לגדרה, אם הוא אמר לתת חלק מהבור לצורך גדרה, וידוע לנו שבור יש מקום לשלוש גדרות, והוא חלק רוצה לתת, אז כבר מדובר אך ורק על שישית מתוך הבור. ומכיוון שבחלק הזה אני מסופק, האם כוונתו כל השישית או משהו מתוך השישית, אז ממון המוטל בספק חולקים, חולקים את השישית לשתיים, הרי בפנינו 1/12, אין פחות מיוד ב'. ואם הוא אומר לטפיח, טפיח זה את אותו מים בקוס, שהמים האלה זה המיועד לו לצורך שתייה, אז אנחנו יודעים שבתוך בור יש 4 טפיחים, והוא דיבר על חלק, אז ראשית כבר מדובר על שמינית טפיח. ומכיוון שאני לא יודע אם כוונתו כל השמינית או משהו, אז עושים חצי. כמה זה חצי משמינית? אין פחות מ-16. זה הברייתא, זוהי הברייתא. לא היו כל כך מלומדים עד זה. מאיפה אתה יודע כמה שמים, כמה גדרות יש בבור? נכון, מאיפה אני יודע כמה טפיחים יש בבור? אז אגב, הוא שונה לנו כמה טפיחים יש בבור, כמה גדרות יש בבור, כמה חביות יש בבור, ומה הוא בור. זה הברייתא. אנחנו רוצים להביא ראייה מהברייתא. על פניו, מהי ראיית הגמרא? אומרת הגמרא, יש לי תשובה לשאלה. שאלת, תנו חלק לפוני בנכסי, מהי? התשובה היא חלק זה חצי מהנידון. אז אם חלק בעיקרון זה יכול להיות או חצי או משהו, אז תיתן לו חצי מזה, דהיינו רבע מהנכסים. הווה אומר שלפי הבנת הרשב"ם, אנחנו פוסקים להלכה כדעת סומכוס בסוגיה הזאת, ואנחנו סוברים שממון המוטל בספק חולקים. מה? ולכאורה, וכאן הסוגיה פוסקת, אומר הרשב"ם בתוך הדברים, וקיימלן, אמנם הוא מדבר על עניין אחר, אבל בשורה השנייה מהרחבות באמצע, וקיימלן כסומכוס, דאמר ממון המוטל בספק חולקים. דסתם לנתן הכבתי בפרק שור שנגח וכו'. שיטת הרשב"ם, שלהלכה אנחנו לא פוסקים כמו רבנן המוציא מחברו עליו הראייה, אלא הלכה אנחנו פוסקים כדעת סומכוס. הוא באמת תוספות חולק עליו, ותוספות מביא למעלה עם פחות מרביעה, דמספקל אני רוצה לומר חצי או כלשהו. ואז מביא התוספות למטה ונראה בשורה הרביעית בסופו, ונראה דן הלכה כסומכוס, כמו שפירשתי בחזקת הבתים, ישנה מחלוקת. תוספות לשיטתו אוחז שאין הלכה כסומכוס. לפי תוספות, מה יהיה הדין בספק שלנו? הוא יקבל משהו, כי המוציא מחברו, עליו הראיה, משהו ודאי, מעבר לזה תביא ראיה, לא הבאת ראיה, לא קיבלת. שיטת הרשב"ם, שפוסקים כדעת סומכוס שממון המוטל בספק חולקים, אז בנידון דדן הוא יקבל רבע. יש עוד שיטה, שיטת הרמב״ם, לא משנה לנו עכשיו, שהוא סובר שהכוונה המינימום מהשיעורים המדוברים והוא יקבל 1/16, אבל צריך להסביר את זה. זה פסיקת הגמרא. אומרת עכשיו הגמרא, תנו רבנן. והסוגיה שבפנינו היא סוגיה לא קלה להסבר. לכל אחד מהראשונים, הרש, בערית והנימוקי יוסף, בריף, לכל אחד יש את ההבנה שלו בסוגיה. אנחנו צריכים להשתדל שהדברים שנאמר יהיו ברורים. תנו רבנן. בן לוי שמחר שדה לישראל ואמר לו על מנת שמעשר ראשון שלי. בן לוי שמחר, בן לוי כידוע, לוי יש לו את המעשר ראשון. כשאדם בא להפריש תרומות ומעשרות, עשירית צריך לתת ללוי, שהלוי מתוך העשירית הזאת נותן עשירית לכהן. זה לא עניין שלנו, זה בעיה שלו. מה שנקרא תרומה, יש תרומה גדולה ויש תרומת מעשר. העשירית שנותן הלוי זהו תרומת מעשר. אני צריך לתת לו עשירית. בא בן לוי הזה, מוכר לי שדה, מוכר שדה לישראל. זה לא צריך להיות בן לוי, זה יכול להיות נכון גם בישראל שמכר שדה. רק הגמרא מדברת על הציורים הנורמליים. סתם יהודי ישראל שמוכר שדה, לשם מה הוא צריך את המעשר ראשון? תיאורטית הוא צריך את זה כי יש לו טובת הנאה. הוא יכול להגיד שהוא רוצה את המעשר ראשון כדי לתת לחתן שלו, לתת לנכד שלו, מה שכתוב וכו'. אבל זה פחות מצוי. מה יותר מצוי? בן לוי. זה אינטרס אישי שלו. אנחנו נהיה קצת עם בעיה עם זה, כי יש לנו הרי דין שכהן שמסייע בבית הגרנות אסור לתת לו על סמך זה תרומות, כי הוא נקרא רשע. זאת אומרת שאנחנו קצת נצטרך להתלבט פה איך מדובר, אבל זהו הציור המדובר. בן לוי שמחר שדה לישראל ועשה פנאי ואמר לו על מנת שמעשר ראשון שלי, ואיני יודע להסביר כרגע למה זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה, אבל הוא עשה תנאי והוא דרש את המעשר ראשון לעצמו.
למה זה לא, זה משהו סותר למה שמוצר בתורה?
לעשות תנאי כזה שאני מוכר חוץ מהמעשר ראשון? טוב, יכול להיות, בסדר, מאוד מעט, טוב, מצוין, מצוין. מיד, מיד, יכול להיות, יכול להיות, קשה לי להסביר רק. זה הציור, בן לוי שמחר שדה לישראל, קודם כל העברית, ואמר לו על מנת שמעשר ראשון שלי, הוא דורש את המעשר ראשון לעצמו. הדין הוא מעשר ראשון שלו, אז זה באמת שייך לו. ואם אמר לי ולבניי, אם הוא רוצה את זה גם עבור הצאצאים, מת, ייתן לבניו. כתוב פה שאם הוא לא עשה תנאי מפורש, זה לא יינתן לבניו. למה לא? מה הוא עשה פה? הוא עשה שיעור בקניין? לא יודע, שואל טוב, למה זה לא דבר שלא בא לעולם? לא יודע. אז מה? מה זה בוודאות? למה? מה פתאום? חיטה, למה? מי אמר ש...
הוא בחר את השדה בלי החלץ בפירות.
אז למה החיטים זה אבי דדעתו? אם אני עברה זה יגיע, ואם ירד גשם
הוא יגיע. הוא בחר את הקרקע, ולא את כל הפירות מהקרקע.
אז הוא שואל, זה דבר שלא בא לעולם.
הוא לא מחר את זה.
אז אתה בא ואתה אומר שהוא עשה תנאי בקניין.
הוא
השאיר לעצמו 10%? מצוין, אז איך אני יכול לעשות מזה מעשר ראשון? הרי הוא רוצה להשתמש בזה. זאת אומרת, לא, לא, מה שמערים זה עוד משהו. אתה חושב? הנושא קשה, נושא קשה, מותר שזה יישאר קשה. ישאיר לעצמו רק זכויות, אתה אומר. ואיך הוא יכול להשאיר זכויות? הקרקע מכורה ב-100%. זכויות. ברוך אומר שהקרקע מכורה ב-100%.
אין שיעור בקרקע אם הקונה לא מגדל מה?
אז אין מעשר ראשון, אין בעיה.
זאת אומרת שאין שיעור של הקרקע, הוא מכר מחיר מלא, אין שיעור בקרקע, יש שיעור במה שמגדל. בערך המחירה של הקרקע אין שיעור.
שומע.
מה מתנה שיתן לו אנשתנים 100 שקל?
אבל הוא בא ואומר, רגע, אנחנו מתרגמים איך, כעורכי הדינים, מה כתוב פה? הוא בא ואומר, רגע, בתרגום חופשי, יש שנה שיוצא 100 קילו, יש ענה שיוצא 80 קילו. אם הוא היה משייר בקרקע, כמה קרקע הוא השאיר? אם הוא משאיר אפירית מהשדה, קרקע, מה? טוב, אז אחרי אומר, צריך לקרוא את הגמר רגע, והקרון הוא אנחנו, הכיוון הוא נכון.
ואם הישראל באמת לקח ונתת מעשר ראשון ללוי אחר, ודאי שהוא
יצא. יצא. אולי הוא גבלן.
מה?
אולי הוא גבלן.
יצא, אבל המחיר הוא יותר. אבל מודע הוא לאכול, מעשר ראשון, ידי מעשר ראשון.
אם זה לא שלו, אז איך הוא נתן למישהו אחר?
ודאי שהוא
יבוא אותו.
אנחנו צריכים לחזור ליסוד הישן, ארבע אבות נזיקים, זה הדרך פה להסביר. ארבע אבות נזיקים, זה היסוד. ושור שנגח את הפרה, לא יודע פרח מה אנחנו רוצים. כשהתחילו בישיבה, התחילו ללמוד ארבע אבות, השאלה הראשונה שעלתה בישיבה זה איך כתוב ארבע אבות. כידוע היו רק שלוש אבות, שלושה אבות, איך נהיה ארבע אבות? דנו בזה שבוע, אמרו כל מיני תירוצים חשובים, אחרי זה המשיכו נזיקים, זה היה עוד תירוץ טוב. לא מדובר על האבות הקדושים, מדובר על נזיקים, זה תירוץ אחד, תירוץ טוב. אותו שאלה הייתה בשור שנגח, שור שנגח את הפרה, למה שינו את הציור? למה לא שור שנגח שור? למה שנגח פרה? שבועיים היה על זה בישיבה, אחרי זה היה המשך, התברר ונמצאו ברה בצידה. אז אחד התירוצים היה ששור לא יכול ללדת, היו תירוצים, זה עוד תירוץ. זה הסוגיה שלנו. עכשיו צריך לקרוא את הגמרא, כל התירוצים שנראו פה זה אמת. עכשיו צריך לראות מה הגמרא רוצה. אולי אני אקדים משהו. אני חושב שבראשונים זה פחות, זה לא מפורש, אבל אני חושב שזה הכיוון בראשונים. יש גמרא בחולין, אני מניח עוד פעם, אם לא זה טעות שלי, אבל אני מניח שזה הכיוון של הדברים. יש גמרא בחולין שהיא גמרא שיכולה לעזור מאוד לנו לגשת לסוגיה, לגשת לפני שמסבירים. הגמרא מביאה ככה, ואם אמר לו חוץ מן המתנות פטור מן המתנות. יש משנה, המשנה שם דנה מה קורה כהן שמוכר בהמה לישראל. כידוע כל בהמת חולין ללא יוצא מן הכלל גם בזמן הזה הזרוע לחיים והקיבה זה מתנות ששייך לכהן. אחד מ-24 מתנות שצריך לתת לכהן, בדיוק כמו שצריך לתת מעשר מהגידולים, מהתבוע, אבל לא זה טבל. בהמה, כדי שהיא תהיה מותרת לאכילה, צריך להפריש מן הזרוע לחיים וקיבה, שזה חלק שהתורה זיקתה לכהנים. בא כהן ומוכר בהמת חולין לישראל, ואומר בתנאי של המחר, ואם אמר לו, חוץ מן המתנות, את הזרוע לחיים וקיבה הזה אתה נותן לי, פטור מן המתנות. אז הישראל הזה לא צריך לתת זרוע לחיים וקיבה על פניו. זה לא שייך לו. זה לא שייך לו, זה של הכהן. הוא צריך לתת לכהן, כי הוא מחר לו חוץ מהמתנות. שואלת על זה הגמרא בחולין בקוף למדלת למעלה, ורמינו, יש לי ברייתא. על מנת שהמתנות שלי, מה קורה אם כהן אומר, על מנת שהמתנות שלי, נותן לכל כהן שירצה. שואלת הגמרא סתירה, במשנה כתוב ואם אמר לו חוץ מן המתנות פטור מן המתנות, ופה כתוב על מנת שהמתנות שלי נותן לכל כהן שירצה. עונה הגמרא, חוץ על מנת החוץ קרמית. מה אתה רוצה לשאול אותי ממקרה שאדם אומר על מנת למקרה שאדם אומר חוץ? חוץ שיורה, על מנת לאו שיורה. חוץ פירושו דבר, מכרתי לך בלי למכור לך את המתנות. מכרתי לך בהמה בלי זרוע לחיים וקיבה. לכן אומרת המשנה, פטור מן המתנות. על מנת? אז פה זה נכנס כבר לראשונים. אולי זה מתנה על מה שכתוב בתורה. יש עוד לשונות פה בראשונים. בעל מנת זה שונה. שואלת הגמרא ורמיני, אבל יש לי עוד ברייתא. על מנת שהמתנות שלי המתנות שלו. פה כבר אתה לא יכול לענות לי כמו קודם. לא כתוב חוץ. על מנת, ברייתא אחת על מנת שהמתנות נתן לכל כהן שירצה, פעם שני על מנת המתנות של הכהן. עונה הגמרא בהפליג, וזה מה שאני רוצה אלינו. מר סבר על מנת שיורה הוא, ומר סבר על מנת לאו שיורה. ישנה מחלוקת יסודית, והסוגיה שלנו, כדי שנוכל להתחיל את הסוגיה, הסוגיה בהכרח סוברת, לפחות איך שאנחנו ננסה להסביר ברשב"ם, שעל מנת זה שיור. עכשיו אנחנו יכולים לקרוא עוד פעם את הגמרא עם הנחת עבודה שעל מנת ושיעור. זאת אומרת, תנו רבנן בן לוי שמחר שדה לישראל ואמר לו על מנת שמעשר ראשון שלי הוא שיער את המעשר ראשון לעצמו. שיער, הוא לא מכר לו את המעשר ראשון. הדין הוא מעשר ראשון שלו, נכון? כי זה הולך לפי מן דאמר שעל מנת שיעור, בדיוק כמו בזרוע לחיים וקיבה, על מנת ונשאר שלי. ואם אמר לי, ולבניי, מת ייתן לבנה, ופה אנחנו כבר קצת בבעיה. כי פה כתוב בגמרא שבתנאי מה היורשים מקבלים את החלק, רק בגלל שהוא אמר על מנת שייתן לבניי, אבל אם הוא לא היה אומר על מנת, אם זה שייך לו, אז הבנים יורשים את זה. הערה חזקה, אבל זה כתוב. זה כבר בעיה ראשונה שנצטרך להתמודד איתה. ואם אמר לו כל זמן שהשדה זו בידך, ואם הוא בא ואומר לו, מתי זה נשאר שלי? רק בתנאי שהקרקע אצלך, והיה, ואתה מוכר את הקרקע, אז אני מקנה לך את החלק הזה בקרקע, מחרה, אם הוא מחר, אפילו אם הוא חזר ולקחה, אותו רובן שקנה, מחר למישהו אחר וחזר וקנה בחזרה, אין לו עליו כלום, כי יש לנו כלל שאומר, מה שיהיה ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו. כיוון שהקונה יש לו עכשיו 100% בקרקע, אז אני קונה ממנו את ה-100% שיש לו בקרקע. שואלת הגמרא, מהי? באה הגמרא ואומרת, רגע, אני לא מבין, מה הוא יקנה לו? מעשר ראשון. מעשר ראשון פרושו של דבר, כרגע אין גידולים בשדה. שנה הבאה יצמחו הגידולים, ואת המעשר ראשון שיצמח שנה הבאה, שכרגע לא קיים בעולם, הוא עדיין לא זרה את התבועה. אין דבר כזה בעולם. הדבר הזה שעתיד לצמוח הוא שלי. אמאי, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, שואלת הגמרא, זה בלתי אפשרי. אדם לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם. נכון שמצאנו מושג שנקרא דקל לפירותיו, הדקל בעולם, אני מקנה לך את הפירות, רב מאיר אומר שאפשר להקנות דקל לפירותיו, הדקל ישנו בעולם. פה אתה מדבר על דבר שלא קיים בעולם. עונה הגמרא, כיוון דאמר לי על מנת, שמעשר ראשון שלי, שיורי שיירה למקום מעשר. עונה הגמרא, הוא השאיר חלק בקרקע. הוא השאיר חלק בקרקע. אז מדובר פה באופן שהבן אדם הזה מכר 90% מהשטח, 10% מהשטח הוא השאיר לעצמו, זה לא משנה לנו כמה גידולים יגדלו באותה שנה, לעולם יש לו 10% מהשטח בפדץ. נו, אז המעשר ראשון למי שייך? ללוי. ומה התנאי שהוא עשה? שאת המעשר ראשון של השדה, אבל הגידולים האלה לא של הישראל, של הלוי. איך הישראל יכול להשתמש בגידולים שלו שלו ולעשות מזה מעשר? זה העברית של הסוגיה עוד לפני ההסבר. זה לא המקרה. הרי הגמרא באה ותולה את זה ב10% של השדה, והמעשר הוא לא השאיר לו 10% מהגידולים, הוא השאיר לו מעשר ראשון. זה התנאי, מעשר ראשון. והמעשר ראשון זה מה שאני מפריש על גידולי השדה, אבל את זה הוא לא יכול לתת לו. כאילו זה הרמב״ם, זה לא אנחנו, שיביא קבלה כאילו. אנחנו מדברים כרגע משהו אחר. אנחנו מדברים לפי הרשב״ם. אז בא הרשב״ם במקום ואומר, אומר הרשב״ם, מעשר ראשון שלו, אולי לפני זה עוד הערה שהרשב"ם מבליע בתוך הדברים. בדיבור המתחיל בלוי שמחר, אומר הרשב"ם, אורך דמילתא נקט, דדרך בן לוי המוכר שדות לישראל, להתנות כך משום דלא מוזיל גבי, משום ההתנאי מידי, דזה נהנה וזה אינו חסר. דבלאו אחי, הוי יאיב היי לוקח להי מעשר, או לא, או לאחר, דאין לו בו אלא טובת הנאה. מה הרשב"ם רוצה? הרשב"ם היה בעיה. הבעיה הזאת היא קיימת גם לפני תוספות, על מנת שמעשר ראשון שלי. אומר תוספות, אך לא אוהב כמו כהן המסייע בבית הגרנות. איך בן לוי יכול לעשות איזה תנאי? הרי אם אני מקבל ממך דבר תמורה, כהן שמסייע בבית הגרנות, הוא בא לעזור שם בגורן, למה? כי אחרי זה ישלמו לו, לא ייתנו לו מזכורת, אבל ישלמו לו את התרומות שיצא מהגורן. זה הדין שזה אסור. אם ככה פה, הרי לכאורה הוא נותן לו תמורה, את החלק הזה רוצה הרשב"ם להרוויח. אומר הרשב"ם, אין פה תמורה, למה? כי סייבי אתה צריך לתת מעשר ראשון. או ללוי הזה, או ל... אז רגע, מה יש לך? טובת הנאה. טובת הנאה אינה ממון. טובת הנאה אינה ממון, זה נכון, אבל זה לא ממון. אז זה כבר לא מתנגש בכהן המסייע.
למה טובת הנאה? הוא חייב לתת לה שהוא יושב בכל מיני ולמד, הוא יכול לתת לה מייסר.
לא, לא, לא. מה זה נקרא טובת הנאה? מעשר ראשון אתה חייב לתת, תרצה או לא תרצה. יפה. עכשיו, כשאתה חייב לתת מעשר ראשון, זה אומר שמה יש לך במעשר ראשון? זה לרי לא שלך. יש לך את הזכות להחליט למי אתה נותן. זכות להחליט זה לא שווה כסף. מה כן? יכול לבוא הסבא שלו, הדוד שלו, ולהגיד לו, תשמע, אתה רואה את ההוא, הצדיק ההוא שיושב שם, אני רוצה שתיתן לו, וכך בתמורה 100 שקל. זה נקרא טובת הנאה. אין לי כסף, אבל אני יכול להרוויח מזה כסף. יש לי טובת הנאה מזה. או הוא יזכור אותי לטובה, או שהוא ידבר עליי בשלטון. והגמרא דנה אם טובת הנאה ממון או אינה ממון. בא רשב"ם ואומר, טובת הנאה אינה ממון. אז זה לא מתנגש עם הדין של כהן המסייע, זה לא מזכורת. זה מה שהוא רוצה להרוויח. תוספות אומר את זה, זה ומעשר שלו לגמרי. אלא שמחר לו כוח זה שיוכל לעשר על חלקו. פה בתוספות מונח כל ההמשך. כתוב פה דבר אחד, אין לי פה בעיה עם כהן המסייע. מה כן יש לי בעיה? ממשיך הרשב"ם ואומר, מעשר ראשון שלו, הוא כדי מפרש לכמן, דכיוון דאין אדם קונה דבר שלא בא לעולם, שיורי שייר מקום מעשר, הילקח, מעשר ראשון שלו. ואפילו אם מחרה הלוקח לאחר, דפחותו של לוי אינו יכול למכור לאחר. למישהו אחר הוא לא יכול למכור, והכי מוכח לכמן, אומרת הגמרא. ואם אמר לו, כל זמן שהשדה זו בידך, אז מחרה. אבל אם הוא לא אמר לו כל זמן ששדה זו בידך, אז הוא בא לשטח. וגם אם אותו אדם ימכור את זה לצד ג', יישאר ללוי החלק שלו בשדה. מעולם לא קניתי את החלק הזה.
ואיזה אחוז הוא נותן לו את המעשר ראשון? מה-90 או מה-100? אז
מה פירוש? מה-100 אחוז, מה פירוש מהעשירים?
אין לו 100.
יש לו 100.
אין לו
100.
יש רק 90.
אם הוא לא
פילבא
10%.
ממשיך הרשב"ם ואומר, ייתן לבניו אחריו, אבל אם לא פירש כן, אינו מוריש בדבר זה. למה? זכות דקיוון דמישום ייתור לשונו, דאמרינה לקמן דשייר מקום מאפר, די לנו איהני ייתורה למי שפירש דהיינו לעצמו. פה לכאורה ברשב"ם מונח הדרך לבאר את הגמרא. לרשב"ם יש קושייה. אם זה חלק שנשאר לו בשדה, אז למה הבן שלו לא יורש? זה הרי שלו. הרשב"ם את זה בא ליישב. מה עונה הרשב"ם? לכאורה לא שומע פה תירוץ. אבל אם לא פירש כן, אינו מוריש בדבר זה זכותו לבניו. למה? דקיוון דמשום ייתור לשון ודאמרינה לקמיה דשייר מקום מאפר, די לנו איהני יתורה למי שפירש דהיינו לעצמו. נאלץ לבוא ולהסביר כרגע, יש כמה וכמה לשונות. הרמב"ן דוחה את דברי הרשב"ם, הריפש, כל אחד מהם, הריטב"א וכולי. אנחנו עכשיו מסבירים פשט אחד כדי שיהיה לנו משהו ביד. כל השאלות מצוינות, כל ההערות טובות, הכל נכון, צריך לדעת להקיף את הסוגיה עם כל הראשונים. אנחנו משתמשים בכלים שבפנינו. הרשב"ם לשיטתו, כבר שיפנו בתחילת השיעור, הרשב"ם כל הזמן מתבסס בסוגיות האלה על מושג שנקרא ייתור לשון. בהנחת עבודה שאנחנו באים ואומרים, אדם ברמה העקרונית, אם הוא מוסיף משפט שאין לו צורך, פירושו של דבר שהוא רוצה להשאיר לעצמו משהו בעקבות המשפט הזה, כי הרי אין צורך במשפט הזה. עכשיו מה קרה פה? ברמה העקרונית אדם מוכר שדה. אם הוא היה אומר לנו שהוא משאיר לעצמו עשירית מהשדה, אין שאלות, והדברים פשוטים. אבל הוא לא אמר שהוא משאיר עשירית. הגמרא רק שואלת, הרי זה אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. עונה הגמרא, כיוון דאמר לי על מנת שמעשר ראשון שלי, מה הוא אמר? הוא אמר שהוא רוצה עשירית בקרקע? הוא לא אמר. הוא אמר שמעשר ראשון שלו. אבל יש לי בעיה, הרי אי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם. אז יש פה ייתור לשון מיותר. הרי אם הוא אומר מעשר ראשון שלי, אני יכול להבטיח לו שמעשר ראשון שלו, הוא לא מקבל שום דבר. הוא לא מקבל שום דבר, כיוון
ש...
אין אדם מקנה דבר שלו... אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אין... כן, מה השאלה? מה השאלה? מה השאלה? מה השאלה?
השאלה זה תנאי במכר.
תנאי במכר שמה? מה הוא התנה במכר?
מה?
תגיד לי מה הוא יותר.
אני מוכן לאכול לך את הקרקע,
כן.
נאי שכשתגדל, תתן לי מעשר.
זה מה שהיה פה?
כך אני מבין,
שזה
לא
מטור.
אם הנידון היה תנאי, אז הוא יכל לעשות את זה. אם היה תנאי, הוא יכל לעשות את זה.
הוא לא אמר על מלאכה, לא אומר תנאי, יש לנו תנאי, אז היה אחר. אני מתנה, אני אשאול לך בתנאי.
זה חוזר. אם בן אדם רוצה לעשות תנאי, הוא יכול לעשות איזה תנאי שהוא רוצה. אם אדם רוצה לעשות תנאי, יכול לעשות תנאי, אני מוכר לך שדה, על מנת שתלך על הראש ותקשקש בזנב. על מנת שתעלה לירח. עלית, קיבלת, לא עלית, לא קיבלת. על מנת אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זה לא הסוגיה שלנו. זה גם בלתי אפשרי פה להסביר את זה. אבל זה לא הסוגיה. אם היה לנו זמן, היינו מסבירים גם למה זה לא מתחיל. אי אפשר להסביר פה את הסוגיה בעל מנת. כי אם הוא היה אומר על מנת, פירושו של דבר שהוא עושה מקח וממכר. ואם הוא עושה סוג של מקח וממכר, זה מתנגש עם הדין של כהן המסייע בבית הגרנות, אי אפשר להתחיל את הסוגיה בתנאי. אני לא יכול להרוויח מהמחר. זה הדין. מה אני כן יכול לבוא ולומר? שהיה פה סוג של אלמנת שמקביל לשיעור. ואז באה הגמרא ואומרת, רגע, אבל יש לי בעיה. הרי אם הוא אומר אלמנת שמעשר ראשון שלי זה דבר שלא בא לעולם ודבר שלא בא לעולם, אי אפשר להקנות, אני יכול להתחייב, זה לא תופס, זה לא מחייב, כי זה דבר שלא בא לעולם. כי זה דבר שלא בא לעולם. מה האפשרות היחידה לבוא ולומר, אומרת הגמרא? הוא לא אומר סתם. הוא שייר מקום בקרקע. הוא אמר שהוא משייר, הוא לא אמר כלום. אז מאיפה אתה לוקח שהוא שייר בקרקע? כי הנחת עבודה שלנו שבן אדם לא מדבר סתם. אז אם הוא אומר דבר והדבר הזה לא יכול להתבצע, זה נקרא ייתור לשון. מה זה ייתור לשון? דבר כזה שקיים ממילא, או דבר כזה שכשאני אומר אותו הוא לא יכול להתבצע. אז למה אמרתי את ייתור הלשון? כדי שזה יועיל בדרך שזה יכול להעיל. אבא אומר שלמעשה כשהוא קיבל מקום בקרקע, הוא לא קיבל מקום בקרקע בצורה מושלמת שיש לו פה באמת שטח של 10%. כי אם הוא היה רוצה שטח, אז הוא היה אומר שטח של 10%, וזה מבאר לנו למה באמת הוא לא מוריש את זה לבניו. אתה יודע למה הוא לא מוריש את זה בבניו? כי הרי הוא לא אמר במפורש שהוא משאיר לעצמו 10%. הוא משאיר לעצמו רק שיעור. ומכיוון שהשיעור אני תמיד לוקח את הדבר המינימלי שקיים, והמינימום זה כמו שהוא אמר, על מנת שמעשר ראשון שלי, אז איזה שיעור הוא ישיר? שלי ולא של בניי. אם הוא יבוא ויאמר במפורש שהוא רוצה לשייר גם עבור הבנים, אז זה חלק מהאיתור לשון. זה גם היה מועיל לבניו. אבל מכיוון שהוא דיבר על עצמו, לכן זה מועיל רק לו. מעידך, אבל יש פה מעשר ראשון. איזה מעשר ראשון? הוא רוצה שיתנו לו מעשר ראשון, לא עשירית מהשדה. אם הוא היה רוצה עשירית, אז אולי אומר מעשר ראשון. איך הוא נותן מעשר ראשון? אבל אני לא יכול לעשר בפירות שלך על שלי. על כורחך, שהוא מקנה לו את הפירות כדי שהוא יפריש מהם מעשר, והוא מחויב להחזיר לו ולתת לו את זה בתור מעשר ראשון.
זה פותר את הבעיה
של דבר שלו. הדבר שלו בא לעולם, הוא נתן לו קרקע. אבל כיוון שהוא לא אמר קרקע במפורש של רק איתור לשון, לכן זה לא מועיל כירושה לבנים. למה אבל זה מעשר ראשון? הרי זה לא שלי, הוא שייר לעצמו קרקע, כי בזה שהוא ביקש מעשר ראשון, בייתור לשון הזה מונח, שאני לא לוקח ממך פירות, אני נותן לך את ה-100% כדי שתפריש מזה את המעשר על שלך, ותחזיר לי את זה בצורה של מעשר ראשון. זהו אפשרות אחת בראשונים מימי אלף, כדי לנסות להבין את הסוגיה המסובכת שלפנינו. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש. זאת אומרת, המוכר בית לחברו, ומכאן מסיקה הגמרא. אנחנו מסבירים אך ורק בניסיון להסביר את שיטת הרשב"ם. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש, זאת אומרת, המוכר בית לחברו, לאור הדברים הנ"ל, שיש אפשרות שאדם מייתר לשון, ואיתור הלשון הזה מוליד מאחריו התחייבות, אז אדם שמוכר בית לחברו ואמר לו על מנת שדיות העליונה שלי, דיות העליונה שלו, שואלת הגמרא, למה הלכתה? דהיינו, למדנו משנה, תחילת הפרק. במשנה מבואר, המוכר בית לחברו, לא מכר לו לא את היציאה, לא את החדר, לא את הגג וכו'. מה זה פה הדיוטה? דיוטה העליונה זה גג גבוה 10 טפחים. את הגג הוא סייבי לא מוכר לו, כי הוא מכר לו בית, הוא לא מכר לו גג. אבל בשביל מה הוא ייתר את לשונו? זאת אומרת, מביאה הגמרא מזה מסקנה, יש פה איתור לשון. והאיתור לשון הזה מיותר. מה למדנו כשיש איתור לשון? זאת אומרת שהוא מקנה לו משהו נוסף. הוא דורש שישאר לו משהו אחר. מה זה? למה הלכתה? רב זיד אמר שאם ירצה להוציא בזיזין מוציא. שיערתי לעצמי את הפכות להוציא בחצר שלך זיזין מהכותל שלי. למה? כי שיערתי לשון. רב פאפה אמר שאם רצה לבנות על גבה בונה. אם הוא רוצה לבנות על זה הוא יכול לבנות. שואלת הגמרא, ולמעשה הגמרא בהמשך גם תבהר את הדברים, וכמו שאומר פה הרשב"ם, הרב פאפ אמר, כולה היי לא הניתנאי לשייר מקום ממה שמחר, אלא אחי תנאי המיותר שאם רצה לבנות דיוט הזו, אם טיפול על גביו של הבית בונה, הוא לא השאיר לעצמו זכות מעבר. יש לו את הזכות שאם נפל הגג הקיים, הוא יכול לחזור ולבנות את הגג. אומרת הגמרא, אני לא מבין. בישלמה לרב זיד היינו דקטני, זאת אומרת, אני צריך את הברייטה. כי בברייטה התחדש שיתור לשון זה דבר שנותן לו קניין בדבר שלא קיים. זאת אומרת, אני יכול להוציא זיזין שזה לא שלי. אין לי זכות להוציא זיזין. אבל אני התניתי את המחר, שיירתי לי במחר את הזכות, את הזכות להוציא זיזין. שיירתי במחר. כמו ששיירתי קרקע בזה שרציתי מעשה ראשון. אלא לרב פאפה, מה זאת אומרת? מי צריך את הברייטה? וכפי שהרשב"ם טורח להוכיח, שזה אנחנו נדע מהמשנה בדף סמך דלת שברת השם מסביר היטב מחר, אז נוכל להבין על מה מדברים. אבל את זה אני יכול להוציא מהמשנה, אני לא צריך בשביל זה ברייטה. אומרת, מה הקשי הזה ירח חזקה מאוד, למה צריך לזאת אומרת עלי בדרף פאבה? ובעזרת השם שמחר נסביר את מהלך הגמרא, נשתדל במסקנה להסביר מה רצינו כמו מרפפה.